שלום, אנחנו נקיים שיעור מיוחד בנושא בזכות לימוד הקבלה יצאו ישראל מהגלות. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם קאפ.co.il, את השאלות הנבחרות אנחנו נשאל במהלך השיעור. שיעור בנושא בזכות לימוד הקבלה יצאו ישראל מהגלות.
בעיה היא מהי הגלות, הרגשת הגלות. אני לא כל כך שמעתי שאנחנו נמצאים בגלות. אנחנו כבר נמצאים בארץ ישראל. ברוך השם, יש לנו צבא, יש לנו ממשלה, כן? והכל בסדר גמור. אז איזה גלות? על מה מדובר? אף אחד לא מרגיש שהוא נמצא בגלות. אפילו מי שיושב באמריקה, כן? חס ושלום. לא מרגיש שהוא נמצא בגלות. כן? אז מה יש לנו אם כך לדבר על הגלות? איזה גלות? אין? גם כן מי שנוסע מכאן ועובר לאמריקה, כן? אז גם כן לא אומרים לו שהוא יוצא לגלות. לפי החוק התורה אסור לצאת מארץ ישראל בכלל, מעבר לגבולות ארץ ישראל. נו, אנחנו חופשי עושים את זה. לכן אנחנו צריכים להבין מה זה נקרא גלות ומה זאת הגאולה, שהיא ההפך מהגלות. כנראה שגלות זה דבר מאוד מאוד חמור, ולא כמו שהיום אנחנו יכולים לשבת במטוס ולקפוץ תוך כמה דקות אני כבר נמצא מחוץ לגבולות ישראל. כן? כנראה לא עניין זה. כן? ועל ידי התקשורת אנחנו חופשים, מדברים ונמצאים עם הקרובים שלנו, חברים שלנו, בכל מקום שבעולם. זאת אומרת, גלות וגאולה, יש לזה פירוש אחר. היום דווקא אנחנו מבינים את זה. בגלל כל הקומוניקציה הזאת, במה שאנחנו נמצאים. אז לפי חוכמת הקבלה אנחנו כן מתחילים ללמוד שגלות זה נקרא גלות מרוחניות, מרצון להשפיע, ניתוק מהבורא, השייע שלנו והרצון לקבל, על מנת לקבל, והגאולה זה שאנחנו מגיעים לרצון כזה פנימי שלנו, שמגלים את הבורא. כן? שדווקא בתיקון הפנימי שלנו מגיעים לכאלו תכונות, שבהם מתגלה הבורא. הוא לא מתגלה כמו שחושבים בסרטים, שפתאום משהו חס ושלום מתגלה בדמות האדם, או באיזשהו דמויות אחרות. כן? אלה מתגלה אך ורק בציור הפנימי שלנו, אם אנחנו מגיעים לכוחות ההשפעה והאהבה, אז בכוחות האלו אנחנו מקבלים ציור הבורא. ולכן, עד כמה שאני נמצא ברצון על מנת לקבל, אני נמצא בגלות. עד כמה שאני רוכש כוונה על מנת להשפיע, אני יוצא מהגלות לגאולה. ההבדל בין גלות לגאולה זה האות א' במילה גלות לעומת הגאולה. א' זה אלופו של עולם, סימן לגילוי הבורא לאדם. בואו נראה מה הם אומרים לנו על זה.
קטע מספר אחת מתוך הקדמת המערכו על שער הקדמות בעץ החיים. לא נברא האדם אלא כדי ללמוד חוכמת הקבלה.
למה? כי המקובלים שמבינים את כל המערכת, הם אומרים שישנה החוכמה מאוד מיוחדת, חוכמת האלוקות, אלוקית, שהבורא גילה אותה לנבראים, שעל ידה, על ידי החוכמה הזאת, נבראים יכולים להשיג כוח שישפיע עליהם, ויהפוך אותם מי שהם שורים ברצון לקבל, על מנת לקבל, לרצון על מנת להשפיע. אז מה שאנחנו צריכים זה לקבל כוח עליון שיתקן את הטבע שלנו. הוא מגיע לנו על ידי לימוד הנכון וחוכמת הקבלה. זה לא סגולות ולא ברכות ולא כל מיני מיסטיקות, אלה צריכים ללמוד איזה סוג הלימוד הזה, אבל סוג הלימוד שמביא עם האור המחזיר למוטב ומתקן את האדם מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. הלאה.
קטע מספר 2 מתוך ספר דרך עץ חיים של הרמח"ל. לימוד חוכמת האמת הוא לימוד הקבלה. הוא ראש לכל התיקונים. כמו שאמר הרב הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, בפה מלא, בזכות לימוד הקבלה יצאו ישראל מן הגלות.
רק בזכות חוכמת הקבלה. ולכן אנחנו מגלים את חוכמת הקבלה, את הייעוד שלה, את המהות שלה, את ההכרחיות שלה לעם ישראל, דווקא בזמננו, לכל העולם. כי רק בצורה כזאת אנחנו יכולים להצטייד בכוח עליון ולהציל את עצמנו, את העם שלנו, את המדינה ואת העולם. את כולם, לאט לאט, מחלק הפנימי לחלק היותר ויותר ויותר חיצון, לעלות את כל העולם עד הדרגת האלוקות, שזו מטרת הקיום של כל המציאות. הלאה.
קטע מספר 3 מתוך הקדמת ספר אור החמה. מה שנגזר מלמעלה שלא התעסקו בחוכמת האמת בגלוי, היה לזמן קצוב עד שתשלים שעת הרן, ומשם ואילך ייקרא דור אחרון, והותרה הגזרה והרשות נתונה להתעסק בספר הזוהר. ומשנת השין ליצירה, מצווה מן המובחר שהתעסקו ברבים, גדולים וקטנים, כמו שמובא בראיה מהימנה. ואחר שבזכות זה עתיד לבוא מלך המשיח, ולא בזכות אחר, אין ראוי להתרשל.
אני לא הבנתי מה זה טרן ומה זה שי, לא יודע. תקרא בבקשה שכל החברים שלנו הבינו.
מה שנגזר למעלה, שלא התעסקו בחוכמת האמת בגלוי, היה לי זמן קצוב עד שתשלים שנת 1490. ומשם ואילך ייקרא דור אחרון, והותרה הגזרה, והרשות נתונה להתעסק בספר הזוהר. ומשנת 1540 ליצירה, מצווה מן המובחר שהתעסקו ברבים, גדולים וקטנים, כמו שמובא בראיה מהימנה. ואחר שבזכות זה עתיד לבוא מלך המשיח, ולא בזכות אחר, אין ראוי להתרשל.
זאת אומרת, כנראה שבזמנים האלו, ב-1490, נעשה המעבר, כן, מזה שהאנושות הייתה מתפתחת רק על ידי הרצון לקבל שלה, לתקופה שכבר היא צריכה להתחיל להכיר ברצון לקבל שלה כוח השלילי גם כן, לאט לאט ובעיגולים בעיגולים ככה עד שתתחיל לזה העם ישראל. בתוך זה אותה הקבוצה שכבר הייתה ברוחניות ונפלה מזה צריכה להביל את כל ההתפתחות הזאת, ולכן הוא אומר שמ-1540 אז ממש כולם גדולים וקטנים כמה שאפשר כבר גם יכולים וגם מחויבים להתעסק בחוכמת הקבלה, שדווקא על ידי זה האנושות תוכל לעלות לדרגה הבאה שלה, המחויבת, המחכה לה. ברור? מה?
רב, יש שאלה מקבוצת יוקנעם, שהיום גם חברים מחיפה הגיעו. אם נוכחים שני חברים, זה נכון לקיים סדנה? זאת התחלת השאלה. חבר אחד אומר כן, זה מה שיש. החבר השני מרגיש שלא, שעדיף להקשיב לצוות מיקוד, כי שניים זה לא ממש דיאלוג, מחפשים.
שניים זה אפשר. שניים זה אפשר. מיעוט רבים שניים, כך כתוב. זהו, נו.
מה זה העניין של כל המספרים, התקופה של הגלות, 1540, 400 שנה במצרים?
כי יציאת הרצון לקבל לתיקון, היא מתממשת בתקופות שורש א', ב', ג', ד'. ולכן ישנם תקופות, איזה נשמות מתגלות, איזה רצונות מתגלים לתיקון. מקל לכבד. נו.
ולגלות שלנו יש מספר? יש כאילו תקופה מתי תיגמר?
לא, כי מזמן הארי והלאה הכל תלוי בבחירה החופשית שלנו. איפה שיש לנו התערבות בהיסטוריה שלנו, שם כבר אנחנו חייבים להתערב. ושם תלוי בנו. עד אז לא הייתה שום בחירה חופשית ולא היה שום אפשרות להימנע מחורבן בית המקדש הראשון, חורבן בית המקדש השני, גלות, שום דבר לא היה אפשר לשנות. אלה מזמן הארי, מ-1490 ועלה, ובמיוחד מ-1540, מזה ומשם ועלה, אנחנו כן יכולים להתערב ולשנות את הגורל שלנו. הלאה. רגע, יש... לא, אין לנו שאלות. כן.
חברים מארצות הברית, ביניהם אלכסנדר מסנטה קלרה, קליפורניה, שואל, אנחנו חיים בארצות הברית ורוב האנשים לא מרגישים כאן גלות מצרים. יש מעט אנשים שמרגישים מצב כלכלי רע, אבל הם לא מרגישים שום קשר לקבלה. האם נוכל לגעת בהם, להסביר מהי הסיבה לצרותיהם?
אין לי מה להסביר להם. זה כמו שאני מדבר עם מישהו בישראל. קשה מאוד בישראל. זה נקרא גלות או לא? קשה מאוד נעשה באמריקה. זה נקרא גלות או לא? גלות זה עניין שמתעורר באדם חיסרון לגילוי הבורא, דווקא, כן? כי זה גלות, זה חוסר עוד א' במילת גאולה, ואז זה נקראת גלות, ואז אדם יכול להגיד, כן, אני נמצא בגלות, חסר לי את זה. עכשיו, וכמה חסר? 1%, 2%, 3%, 2.5% אולי, אולי 95%. זאת שאלה כבר. עד כמה שחסרה לו אותה הצורה של גילוי הבורא, איפה, בו, בתוכו, בתוך הקשר שלו עם הסירייה, שתתגלה התבנית הזאת, שהיא נקראת הוויה, הצורת הבורא, בקשר בין החברים. אם זה חסר לו, נקרא גלות. ואז אם זה יתגלה, חיבור עד האהבה החלוטה, נקראת גאולה. נקודה. זה לא שייך לאמריקה וישראל, באמת לא שייך למקום, זה שייך אך ורק לחיסרון שבתוך האדם. כן.
האם בגילוי הגלות יש גילוי של שמחה גם?
זה תוצאות, שמחה, צער, זה כל הדברים האלה. מי מדבר על זה? מדברים על, 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 על מה שחסר לרצון. חסר לרצון שמחה, שילך שישתה קצת על זה בקבוק ויסקי ויהיה לו שמחה. או שיכנס לאיזה סם ויהיה לו שמחה. בבקשה. כן.
הרב חלפו, סליחה, בהקדמת ספר אור החמה שקראנו, אז מדובר פה על השנים 1490-1540, ואנחנו יודעים שהיו גם שנים נוספות שצוינו על ידי מקובלים. הרבה ששמענו פעם שהוא ציין את 1995 כשנה מיוחדת.
זה כבר בתוך התקופה הזאת שיש לנו בחירה חופשית, אז בתוך התקופה הזאת היו בכל זאת עוד פעם עוד שנים רבות. היו שנים שבעל שם טוב פעל, היו שנים שבעל סולם פעל, רבש פעל, אנחנו פועלים, ויהיו עוד ועוד. כן, זה כבר, אבל תקופה הזאת היא כבר תקופה שתלויה בנו, שאנחנו צריכים להוסיף בזה את העבודה. מה שאם כן, בכל התקופות הקודמות, הסתירו את חוכמת הקבלה, בגלל שההתקדמות ההיסטורית לא הייתה תלויה בכלל בבני אדם. אלה צריכים לגלות רצון לקבל שלהם שכל הזמן מתגלה בכל מיני צורות, נגיד מחורבן בית המקדש והלאה, וגם לפני זה, זה הכל היה מחויב. הכל מחויב. ממתי מתחיל להתפתח אדם ממש במין האנושי? מארי והלאה. קדימה.
קטע מספר 4, מתוך הקדמת מערכו על שאר ההקדמות, עץ החיים. לו עסקנו בחוכמת הקבלה, הייתה מתקרבת הגאולה, כי הכל תלוי בעסק החוכמה הזאת. ומניעתנו מלהתעסק בה, היא גורמת איחור ועיכוב בניין בית מקדשנו.
זה מהקדמת מערכו על שאר ההקדמות. שוב, על חשיבות התגלות חוכמת הקבלה והעיסוק בה, שעל ידה אנחנו באמת עולים לדרגת השפעה, לדרגת אהבה, לדרגת החיבור, מתעלים מכל הצרות ובעיות. או שאנחנו מחכים עד שאנושות תספוג מכות רבים, ממש מכות רבות, עד המלחמות, מלחמת העולם שלישית ורביעית, כמו שכותב בעל סולם, ודאי שעם ישראל בזה הוא יקבל חס שלום יותר מכל עם אחר, או שאנחנו נעשה, נקדים תרופה למכה. כן.
קטע מספר 5, מתוך הקדמת פי חכם של בעל הסולם. הנה נודע מפי סופרים ופי ספרים, אשר לימוד חוכמת הקבלה הוא מחויב בהחלט לכל אדם מישראל. ולו למד אדם כל התורה כולה, ובקי בשס ופוסקים בעל פה, גם ממולה במידות ובמעשים טובים יותר מכל בני דורו, ולא למד חוכמת הקבלה, הוא מחויב להתגלגל ולבוא עוד פעם בעולם הזה, כדי ללמוד רזי תורה וחוכמת האמת. שזהו מובא בכמה מקומות במדרשי חז"ל.
זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתפטר מהתיקון שלנו, בכל אחד ואחד יש חלק מרצון לקבל הכללי, כל אחד חייב לתקן אותו, ויצטרך להתגלגל, זאת אומרת לחזור לתיקונים מה שלא עשה, וכבר התיקונים יהיו יותר קשים, כי כבר יצטרך לסחוף אחריו אותו חלק שלא תיקן קודם, ולכן אנחנו, כדאי לנו להסביר את זה ולהזדרס, לתקן את עצמנו ולתקן מה שמוטל על כל אחד בכל רגע ורגע בקיומו, ולעזור בזה, זה בזה, כך שאנחנו על ידי המאור המחזיר למוטב יכולים לעשות את זה בקלות. כל הבעיה היא בעיה פסיכולוגית בלבד. כדאי לנו לשכנע את עצמנו שמהתיקונים אנחנו לא נברח. הלאה.
קטע מספר 6 של בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר. גאולת ישראל וכל מעלת ישראל תלוי בלימוד הזוהר ובפנימיות התורה. ולהפך, כל החורבנות וכל ירידתם של בני ישראל הם מחמת שעזבו את פנימיות התורה והשפילו מעלתה מטה מטה. ועשו אותה כמו שהייתה חלילה דבר שאין צורך בו כלל.
זה ברור שאם מתגלים רצונות רעים ואנחנו מזה סובלים, אז הרצונות האלה הם באו כתוצאה מחטא, כתוצאה מחורבן. כן? אבל הבעיה היא כבר לא ברצונות האלה שהם התגלו בזמן החורבנות. כן? אלה בזה שאנחנו לא מתקנים אותם בזמן. אז כדאי לנו אם כך להבין שהכל תלוי אך ורק בתיקונים, ותיקונים הם רק על ידי מאור המחזיר למוטב, ואותו אפשר למשוך רק על ידי החיבור בינינו, ופנייה למעלה במן. זאת אומרת שלא ניתנה תורה, אלא לאכלי מן. מן, הכוונה היא בקשה לחיבור, ואז דרך החיבור פועל לפי השתבות הצורה המאור המחזיר למוטב עלינו, על הרצונות שלנו ומחבר אותם, ואז אנחנו מגיעים לגילוי הבורא בנו, לגאולה. בסדר? מה?
על מי בעל הסולם אומר שהם השפילו את החוכמה? מי, על מי הוא מדבר שהם השפילו את החוכמה? מי האנשים האלה?
משפילים?
שהשפילו את החוכמה.
כל מי שמזלזל בה נקרא משפיל. כי חוכמה היא חוכמת תיקון, אם אתה משתמש בה, כן? אז אתה מכבד אותה. אם אתה לא משתמש בה, אומר שאני לא צריך אותה, אז אתה משפיל אותה.
אולי אם האנשים כאילו בעולם, בארץ, יבינו מי האנשים האלה שמשפילים אותה.
כל אחד תשאל, הוא צריך חוכמת קבלה או לא, הוא יגיד לו, סימן שכבר משפיל.
אז זה כולם.
אז זה כולם, ודאי, אבל כל אחד לפי דרגה שלו. יש אנשים שחומת הקבלה מפריעה להם מבחינה אידיאולוגית. יש כאלה שמפריעה להם בגלל שהיא בכלל קיימת. יש כאלה שמפריעה להם להרוויח, להצליח, לגנוב. כי היא מדברת על הערכים אחרים לגמרי, של השפעה ואהבה, למעלה מהכל. יש ויש. אבל כל אחד שלא מתעסק בחוכמת הקבלה נקרא שמזלזל. יש בזה ודאי כאלה שלא מבינים, לא מרגישים, לא שייכים, כאילו, אבל זה כאילו, זה לא חשוב. הסבל, כל הסבל, מה שיש לאנושות ולכל אחד בפרט, זה אך ורק מתוך זה שמזלזל בשיטת התיקון. אין יותר, כי זה כל המקור של הטוב וכל המקור של הרע. אנחנו צריכים להבין, כאן זה, יש לך נקודה מאוד חדה, או לכאן או לכאן. פשוט, תתעסק בזה יהיה לך טוב, לא תתעסק בזה יהיה לך רע. למה? כי הרע הזה יביא אותך שוב לתיקון ולטוב. אין ברירה. הכוחות האלה שמתגלים, הם מתגלים בכוונה, מחוסר שימוש הנכון, כדי שאתה תגיע לתיקון.
למה כל כך קשה לנו להגיע ללב של האדם מ-1990 עד 490 עד עכשיו, שעדיין כאילו לא הגיע הרגשה ללב של האנשים שיש אמת, שיש חוכמת האמת, חוכמת הקבלה? למה זה לא הגיע כאילו לרוב האנשים?
כי זה נגיד האגו. וחוץ מזה יש סדר יציאת הנשמות, שזה תיקון מקל לכבד. אנחנו כבר נמצאים ב... כנשמות די כבדות, ותיקון שלהם הוא קשה. ואם פעם אדם שהיה מגיע לחומת הקבלה תוך כמה חודשים, הוא כבר היה במאור המחזיר למוטף תוך כמה חודשים, ואפילו לפני 100 שנה זה היה הרבה יותר קל. היום עוסקים בחומת הקבלה 10 ו-20 שנה ואפילו יותר, עד שמגיעים למאור המחזיר למוטב. כי הנשמות הן כבדות. כן? בסדר? כן.
קטע מספר 7, מתוך אגרות של הראי"ה קוק. כל גדולי הקבלה פה אחד צועקים ככרוכיה, שכל זמן שמסלקים מאורייתא, מהתורה, את רזיה, ואינם עוסקים בסודותיה, מחריבים את העולם.
עוד יותר, הוא אומר, הרב קוק, שכל מי שלא מתעסק בחוכמת הקבלה, לא שהוא מעכב את העולם, הוא מחריף את העולם. זאת אומרת, החורבן נמשך, ואף עוד מתחזק מתוך זה שיש הזדמנות לכל אחד לעשות תיקון, והוא לא עושה. לכן זה לא סתם מילים יפות שבכל דור שלו קם בית המקדש כאילו שנחרב. זה כל רגע שאני עכשיו לא מתקן, אז אני מוסיף לחורבן, ויהיה עוד קשה לי ולכולם לעשות תיקון ברגע הבא. ברור? כן, משה.
אני לא מבין, כל כך הרבה מקובלים כותבים שצריך ללמוד מתמטה קבלה, וגם רב קוק, שהיו לו הרבה תלמידים. נדמה לי, רב ראשי היה, זה לא בעל הסולם שלו כמה תלמידים.
כן.
בצורה ברורה כותב.
כותב, נו, כותב.
עכשיו, אתה אומר שזה כנגד האגו. עד שאדם מבין שקבלה כנגד האגו שלו, זה לוקח זמן.
אבל אף אחד לא רוצה ללמוד אותה.
אז אני שואל למה? כאילו, לא ברור. המקובלים אומרים, כן, תלמדו. אז מה, דרך אגב, אני לא יודע, לא נתקלתי במקובלים כתבו שאסור ללמוד מתמטה קבלה. אני לא ראיתי את הקטעים כאלו. אני רק רואה שקטעים, או שאנחנו רק קוראים כאלו קטעים.
לא, הם לא אמרו שאסור, הם הסתירו אותה.
לא כתוב בצורה
ברורה. עד זמן הארי הם הסתירו את חוכמת הקבלה. ומזמן הארי והלאה כבר התחילו לגלות.
אתה נתקלת במאמרים ממש שלמים שכותבים שאסור ללמוד מתמטה קבלה? ראית כזה?
שמקובלים כתבו על זה?
כן.
מתנגדים כן, שמקובלים כתבו לא. לא. אבל שוב, זה לא שכתבו, שחס ושלום זה לא יתקבל לדורות, אלה הם הסתירו, למדו בשקט, מפני שהיו הזמנים עד זמן הארי, כמו שלמדנו, שעדיין לא הגיע הזמן לגלות את חוכמת הקבלה.
זה, אני אומר על תקופה שלנו, כולם כותבים שכן, כולל רב קוק, שהוא באמת היה מקובל על כולם.
לא, לא היה מקובל על כולם, אני מצטער, זה לא נכון. הוא מקובל על חלק קטן מהיהדות הדתית. כן, זה לא, אתה לא בקי בזה, לא. אבל יהדות החרדית היא הייתה ככה מחזיקה, נגיד, ברב זוננפלד. זה לא שרב זוננפלד לא ידע על זה, ולא היה מסכים, ולא היה בעל השגה. כן? אבל לא חשב שזה צריך להביא לעם. כן? היו כאלה הרבה. חזון איש, נגיד, או רב דסלר, וכן הלאה. היו הרבה בעלי השגה, אבל הם לא חשבו שהגיע הזמן שאנחנו צריכים לגלות. לא. בריא יותר, כמו שכתוב בהקדמה לתלמוד ספירות, שילמדו דף גמרא, אז זה בטוח שיהיה טוב, שילמד, לא יהיה לו שום שאלות. אנחנו צריכים בינתיים לבנות את העם, להחזיר כולם בתשובה. ככה זה.
אני רוצה להבין, בסופו של דבר, חוכמת הקבלה, מהות שלה, זה ואהבת לך כמוך, מה הבעיה להביא את זה לעם? מה כבר עשו?
זה נגד האגו של האדם. למה אתה חושב ששונאים חוכמת הקבלה? מפני שזה נגד האגו של האדם. כן, וגם כן, זה, 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 זה לא מוסבר שחוכמת הקבלה זה קיום ואהבת רעך כמוך, שזו המטרה שלה.
אז לכן אני אומר, מאיפה הם יודעים שזה נגד האגו? אני שהתחלתי לראות, אני לא יודעת שזה נגד
גם האגו. גם כן נכון, הכל נכון. וכל זה אנחנו צריכים לגלות. ומגלים את זה מרחוק, כי אלפי שנים זה לא היה כך, ובכלל אנושות לא רוצה לשמוע. היא לא מבינה מה זה נגד האגו שלה. אם זה כל הטבע שלי, מה אתה רוצה ממני? אני מהטבע שלי לא עושה דברים טובים, עושה. נו. זה שכתוב וחסד לאומים חטאת, נו, מה? זה כתוב. אבל אני עושה דברים טובים. אני עוזר לאנשים, אני ככה, אני בסדר גמור. העניין הוא מה זה נקרא אגו ורצון לקבל. ממתי ועד איפה, מאיפה ועד איפה הוא נקרא רע. אנחנו אומרים כל השימוש באגו שלך, אם אתה לא עושה אותו על חשבון טובה לזולת, זה נקרא רע. וכאן זה, תראה כמה זה לוקח לנו זמן. אנחנו עוד לא מבינים איפה זה נמצא. ממתי אנחנו נתחיל להרגיש איפה ההבדל, איפה הגבול בין רצון לקבל ורצון להשפיע. אנחנו לא יודעים. זה לוקח המון זמן. עד שהאור העליון יאיר לנו ואנחנו נתחיל באור הזה לראות את האמת.
אז אני באמת שואל, מובן לנו שהתהליך הזה של הכרת הרע הוא לוקח כמה שנים בכלל, עד שאדם מבין...
נכון, כן.
אז לכן אני שואל, מה הם פחדו? שאם אנשים היו מתחילים ללמוד...
הם לא רוצים לנתק את האנשים מהתורה הרגילה, מהקיום מצוות מעשיות. כשאני התחלתי ללמוד חוכמת הקבלה ברחובות, נגיד זה היה בשנת 78, והייתי אז חוזר בתשובה, והייתי לומד גם כן גמרא ושולחן ערוך, כל מיני דברים. אז אני שאלתי, שהתחלתי לחפש איפה אני יכול ללמוד קבלה, אז אמרו לי, אתה חוזר בתשובה, איך אתה הולך ללמוד קבלה? אמרתי להם, מה זה, זה לא טוב. אז הם אמרו לי, מקובלים? מקובלים מדליקים אש בשבת. דיברו אליי כך, אנשים חרדים, ולא היה להם איזה כוונה רעה. לא. אלה כך, זה הדעה כזאת שרווחת בתוך העם ישראל. היה לפחות. היום זה אולי קצת מתברר יותר, ובכלל יש בלבול בכל העם, תוך 40 שנה אלו מה שקרה. אבל באמת, כך אני שמעתי את זה מהם. שמובן לעמך, העם דתי. כן? שמי שעוסק בחוכמת הקבלה, מזלזל בכל הדברים האחרים. ובאמת אנחנו רואים על עצמנו, שבאמת אתה עוסק בזה כחשוב, אז משהו אחר בשבילך זה לא חשוב. זה ככה זה קורה. זה כלפי כל העולם הזה, עם כל העסקים שלו, גם כלפי המשפחה אפילו אתה נחלש, כן? וגם כן כלפי תורה, ודאי. זה ככה זה. עד שמשיגים שורשים עליונים ויודעים את ההשתלשלותם למטה, לענפים, כן? ואז מתחילים לקיים כשורש וענף משהו, אבל לפני זה יש תקופת החולשה מאוד גדולה. זה ידוע. וגם ידוע לדתיים, גם ידוע לנו. ויוצא שאתה צריך לעשות חשבון. האם מותר לך כבר לתת את זה לעמך ולהביא לו את זה או לא כדאי? ולכן זה לא פשוט. המקובלים הם די היו מתייחסים לזה בצורה רצינית. אמן. תראה מה שדיברו וכתבו בקוצק. לא אכפת לך את זה, תעזוב את השטויות, איפה הכוונה. לא פשוט. בקיצור, לא כדאי, אל תשים מכשול לפני עיוור. אלה רק לאלו. ולכן אנחנו גם כן עושים כך. רק חילונים, וגם כן כמה שהם נכנסים וכמה שנשארים. שלהם כבר זה לא חשוב. איך אנחנו לומדים ומה לומדים, לא מבינים בכל זאת כלום. אבל שיבואו לכאן אנשים דתיים, אני לא ארצה אותם. אני לא ארצה. כי זה יחליש אותם בתפקוד שלהם הדתי. אלה צריכים לבנות ממש כזאת אווירה, ששם יקיימו גם את זה וגם את זה, שהמצוות יקיימו כגרסא דינקותא, כן? כי מתוך החינוך הקודם והמתחזק, ויחד עם זה שילמדו חומת הקבלה במקביל. כן?
כן, אני הבנתי את הפחד של כל המנהיגי העם כביכול.
גם אני לא רוצה סתם לקלקל אנשים.
ברור. עדיין אני רואה שמקובלים כותבים שכן צריך ללמוד חומת הקבלה, והם לא מבדילים בין חילונים ודתיים. אומרים, כן, כולם צריכים. הם לא פחדו, כאילו, גם רב קוק, גם בעל הסולם, לקלקל את המסגרת הדתית, כי הם בצורה ברורה אומרים את זה.
אני לא חושב שהם חשבו בכלל על חילונים. הם חשבו על דתיים.
זה עוד יותר מחזק.
מתוך אותה מסגרת איפה שהם היו. זהו. אז הם חשבו להוסיף, במקום או בנוסף ללימוד גמרא, גם כן לימוד עץ חיים.
וזה לא היה מחליש? אתה עכשיו הספרת שזה היה מחליש?
תלוי באיזה מסגרת נמצאים. אם נמצאים ממש במסגרת הדתית, זה לא מחליש כל כך. מביא לי זלזול, מביא, ללא ספק. אבל ככה. זאת אומרת, יש בזה סכנה, אבל אפשר לאזן אותה. אם זה חברה שהיא מקיימת מצוות מעשיות, נמשכים רובם ככה.
וכל מה שכתב בעל סולם הוא בכלל לא התכוון לחילונים? כי כפי שנראה לפי הסגנון כתיבה, הוא בכלל פנה לכל העולם?
אני לא דיברתי איתו על זה. כן.
דימה ממוסקווה ומרטין גריגה מתייחסים לזה שבעוד 30 שעות מתחיל כנס באיטליה. איזה מאמץ בזמן שנותר אנחנו חייבים לעשות בשביל לעזור לקבוצת איטליה להתחבר עוד יותר?
אנחנו, אני חושב, היום זה כבר השיעור נגמר, אי אפשר לנו לדבר, כל כך לא נשאר לנו זמן לדבר. מחר אנחנו נמשיך את המסמך הזה, מה שעכשיו למדנו, בזכות לימוד הקבלה יצא ישראל מהגלות, מה שלמדנו עכשיו, ונדבר על כנס איטליה. מחר במיוחד בשיעור בוקר נדבר בכנס איטליה. אני יוצא מיד אחרי שיעור לטיסה, ובעזרת השם נספיק להעביר מה שאנחנו צריכים בשיעור הזה לפנות בוקר. כן.
עוד שאלה אחרונה. אנחנו מגיעים לסוף, זה איגור מקייב שואל, אנחנו מגיעים לסוף התקופה של בין המיצרים, תשעה באב. האם אתה יכול לסכם מה הייחודיות של התקופה הזאת בשביל הקבוצה שלנו?
אנחנו נדבר על זה ביום ראשון ויום שני ויום שלישי. יש לנו עוד ימים האלה שהם חותמים את התקופה הזאת בין המיצרים. ו מה אנחנו מבקשים? מן המצר קראתיקה. במרחביה, שדווקא מהמצרים, שזה צער, חוסר חסדים, חוסר חיבור, אהבה, השפעה, לכן נקרא בית המצרים, כן? מן המצר. כן? ומה אנחנו קראתיקה? שאנחנו פונים, מבקשים, שיגיע להרחבה, לתוספת חסדים, ואז מתגלה החוכמה. אין לנו שום דבר חוץ מזה. לבקש על האור החסדים שהוא לבוש לאור החוכמה. והאור החוכמה הוא דווקא נותן לנו את המצרים, את הצער, מפני שלא מלובש בחסדים. ובביאת אור החסדים כבר מתגלה הכל ביד הרחבה, בלב רחב. זהו, אז מחר אנחנו נלמד הכנה לכנס איטליה, ואיך נכון לחתום, לסיים את התקופת בין המצרים, נלמד בעזרת השם ביום שני בבוקר ויום שלישי, ונצא בזה בעזרת השם לרחמים. זהו. אני לא יודע, משימה, כן.
טוב, את המשימה הכינו כל הקבוצות התורנויות, מינסק, יוקנעם, פתח תקווה, ארצות הברית ודנפר. כל הסירייה מבררת במשך היום מהי דבקות ברב בפועל, ומבצעת הכנה משותפת לסעודת הארי, יורצייט. כל הסירייה מבררת במשך היום מהי דבקות ברב בפועל, ומבצעת הכנה משותפת לסעודת יורצייט הארי.
טוב, בסדר. אני הייתי ממליץ בכל זאת, לאור התקופה הזאת, דבקות ברב אתה יכול לעשות גם כן בעוד חודש, אבל התקופה הזאת יותר טוב לדבר עליה, וגם כן לדבר על כנס. שתי מטרות האלו הן יותר אקטואליות. כן? אני חושב שכדאי לנו להחליף מטרה. לא. אז איך אנחנו עכשיו זה הכנס, איך אנחנו כולנו מתחברים יחד כדי לתת כוח לקבוצת איטליה להכין את עצמם באיכות, שאנחנו נרגיש משם, ממרכז האיכות, שם הלב שלנו, כן? משם נרגיש את עצמנו המתאחדים, מיוחדים, החייבים להתחבר יחד סביבם, וכך נשיג את האור הגדול. כן, אז זה ממילת כינוס, שבאמת יהיה לנו חיבור. אני חושב שזה יותר אקטואלי. נאו. ומחר, בעזרת השם, אז אנחנו כבר מתחילים בשעה 4. 4 לפי שעון ישראל, מתחילים כבר כנס. אני מקווה שאתם כבר תהיו גם כן, בכל הקבוצות שלנו, בכל העולם. אני מזמין את כולם, בבקשה, תתחברו, ונעשה יחד כוח גדול ותיקון גדול. ו...
מספר הודעות לסיום. שישי פתוח. חברים מכל קבוצות ישראל וצופי ערוץ קבלה לעם, בואו להשתתף בשיעור קבלה מיוחד ובסעודה חגיגית. מחר יום שישי, 2:45 לפנות בוקר, ברחוב הנבטים 12 פתח תקווה. לתאום ההגעה יש להתקשר 1-700-509-209. תודה לצופים בטלוויזיה, יום טוב. כולנו כאחד, כנס קבלה לעם באיטליה. אנו מזמינים את כל תלמידי קבלה לעם והלרנינג סנטר באיטליה ובאירופה לכנס שיערך ברומא מחר, ה-28 עד ה-30 ביולי. להרשמה ופרטים נוספים באתר kabbalah.it/congresso.